רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב ברדיו סול, באולפן 3, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלא הוא רדיו סול. היום, יום רביעי, ה-25/1/23. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון, בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור, שוקי אברהם. הערב אקדיש את השידור ליום השואה הבינלאומי שיחול מחותיים. יום שישי, ה-27 לינואר, והכל על קצה המזלג של שעת שידור אחת, בעוד שניתן לדבר על השואה שנים על גבי שנים, ולא להבין מה קרה, למה קרה, למה פתאום אנחנו, וכו' וכו'. למה האום בשנת 2006 ייחד את ה-27 לינואר בכל שנה כיום השואה הבינלאומי? משום שב-27 לינואר 1945 שוחרר מחנה השמדה אושוויץ על ידי הצבא הרוסי. אושוויץ, מחנה השמדה שהוקם באפריל 1940 על אדמת פולין, רחוק מעיני הגרמנים, ואחרי 5 שנים, חסר 3 חודשים, השמיד כ-1.3 מיליון אנשים, מהם 1.1 מיליון יהודים, גברים, נשים וטף. פרופסור גדעון גרייף, המכונה על ידי היסטוריוני השואה מר אושוויץ, יספר לנו בעוד כרבע שעה על חיי היומיום באושוויץ. עדכון קצר על הניצולים בישראל נכון לתחילת 23. בשנה האחרונה הלכו לעולמם 15,200 ניצולים. כיום חיים בישראל 150,600 ניצולי השואה ונפגעי התנכלויות אנטישמיות בתקופת השואה. 94.4 מהם למעלה מ-80 שנה. גילם הממוצע של ניצולי השואה הוא 85.7. 32,000 מהם עברו את גיל 90. ולמעלה מ-1,100 חצו את גיל המאה. בינינו, אני לא מבין את הגילאים האלה, אבל אלה הם הסטטיסטיקות. כ-91 אלף נשים שגילם הממוצע הוא מעל 85.6 שנים. חיפה העיר בה מתגוררים הכי הרבה ניצולים, אחרי ירושלים ואחרי תל אביב. מה הם ומי הם חסידי אומות העולם שמדינת ישראל העניקה להם תעודת יוקרה על עזרה ליהודים בתקופת 5 שנות השואה לעם היהודי? התואר חסיד אומות העולם ניתן למי שאינו יהודי. אני חוזר, ניתן למי שאינו יהודי ופעל למען הצלת יהודים בתקופת השואה תוך סיכון חייו ללא קבלת תמורה. עד כה הוענקו כ-28,000 תוארי חסידי אומות העולם לאנשים שונים. התנאים העיקריים להכרת מציל כחסיד אומות העולם הם מעורבות פעילה של המצילים בהצלת יהודי אחד או יותר מסכנת מוות או גירוש למחנות המוות. התנאי השני הוא סיכון לחייהם, לחירותם או מעמדם של המצילים עצמם. והתנאי השלישי הוא שהמניע היחידי של המצילים היה לסייע ליהודים נרדפים, כלומר הצלה ללא לא שנעשתה עבורה רווח או תגמול אחר. העלה את זכרו של אוסקר שינדלר, שעשה רבות להצלת היהודים. אוסקר שינדלר היה תעשיין גרמני שפעל בקרקוב שבפולין. בזכות קשריו הדוקים עם ההנהגה הנאצית, בה היה חבר, הצליח להציל מאות יהודים על ידי העסקתם של 1,200 יהודים במפעלים השונים שהיו ברשותו. פועלו הונצח בסרט רשימת שינדלר שהוקרן ב-1993 וחזו בה מיליוני רבים של צופים. הבחירה בו ובאשתו כחסידי אומות העולם הייתה שנויה במחלוקת בגלל היותם חברים במפלגה הנאצית. ובסוף הם נבחרו רק לאחר דיונים חוזרים בוועדה בה הוחלט שמעשיו הטובים ומכריעים והוא ראוי לתואר חסיד אומות העולם. אפרופו, שינדלר עצמו נפטר בגרמניה ב-1974 בהיותו בן 66 בלבד. וקבור בירושלים בבית הקברות שבסמיכות להר ציון, ועל קברו אבנים רבות המוכיחות שיהודים לא מעטים מוקרירים לשינדלר טובה על מעשיו בשואה להצלתם של היהודים. אני עצמי ביקרתי בבית הקברות ועליתי על קברו לפני 3 שבועות, ואני מציע לרבים מאיתנו, עשו את זה, זה מגיע לו. אנחנו נעבור עכשיו למוזיקה הנראית, הנשמעת ונקראת העיירה בוערת. במקורו ביידיש, אונזר שטייטל ברנט. המלחין היהודי פולני מרדכי גבירטנר, איש קרקוב, שכתב את השיר הזה ב-1938. השיר נתפס בדיעבד כעין אזעקה על השואה המתקרבת ובאה. השיר ביידיש, ואני אתרגם אותו לעברית. שריפה, אחים, שריפה. עיירתנו בוערת קלה, ברוחות שחורות יסערו, להבות חורבן יבערו. ואתה נאזין לשיר.
Es brennt, beride, es brennt, ayun zevorem shtetel nebech brennt, beise winden und regosen, reißen, brechen und zeblosen, starke noch die wilde Flammen, als herum schon brennt. Und ihr steht und guckt das Neusicht mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt das Neusicht wie unser Städtel brennt. שריפה אחים, שריפה, היערתנו בוערה כולה, ברוחות שחורות ישרנו, להבות חובה נבערו, עקבותיה לא נשארו, היא עולה באש, ואתם חובקים ידיים בלי הושיט עזרה, בלי כבות את אש הלב, אש העיירה. Es brennt der Berieder, es brennt, der Hilf ist nur in Eichalein gewend.
אחרי הזעקה בשיר, נחזור למציאות הטובה יותר לנו כיום, כיהודים וכישראלים המתגוררים במדינתנו. ונעלה לשידור את דינה מני גרינברג, דור שמיני בארץ, אביה ברח מגטו ורשה והצטרף לצבא אנדרוס וכך הגיע לארץ. דינה עבדה ביד ושם ואספה עדויות רבות מ-30 שנות עבודה, ועדיין בקשר יומי עם הניצולים. דינה מני גרינברג, את איתנו בשידור?
כן, כן, ושמחה להיות ביום חשוב כזה.
יש לנו, הגברת גרינברג, 15 דקות לשמוע ממך על עבודתך הקדושה לשימור זיכרון השואה, ועל אחד או שניים ממאות הרעיונות שעשית לניצולי השואה בארץ עבור יד ושם. נצא לדרך. ספרי לנו בקצרה, מתי התחלת את עבודתך ביד ושם?
אני אפילו התחלתי את עבודתי לפני 40 שנה, והתחלתי באמת תיעוד שעוד היו מקליטים ואפילו רושמים, ואחר כך כל הטכנולוגיה התפתחה עד שהגיעה עכשיו לדיסק און קי, וזה יהפוך עוד יותר טכנולוגי ועוד יותר טכנולוגי. אבל אני רוצה רק לציין שעבודתי, אני לא רואה את עבודתי כמשהו קדוש. אני רוצה להגיד שניצולי השואה הם אלה שנתנו לי פרופורציה לחיים שלי. הם נתנו לי לדעת ולהבין שאפשר לקחת דברים בצורה קצת יותר רלטיבית. שיש כל כך דברים קשים, אז הכל יותר יחסי. וזה באמת, והקשר שלי איתם, שעד עכשיו אני רואה אותם, נפגשת איתם, ולצערי הייתי בהרבה מהלוויות של אותם אנשים נפלאים ששרדו את השואה.
אבל איך זה מתנהל מולם? את מכינה את עצמך מראש על קורות חייהם ובאה מוכנה, או איך זה מתנהל?
לא, אני מתקשרת. לפני כל רעיון אנחנו מדברים במשך זמן די רב, ואני רושמת לי נקודות איפה נולדו, איפה היו המחנות, מי שרד, מתי הם הגיעו לארץ, כי הרבה מהם חשוב להם להראות לא רק את השואה, אלא איך את ההסתגלות שלהם לארץ, ואת התקומה, ואת החיים פה בארץ.
אבל הרי באת לשמוע מהם מה עבר עליהם בתקופת השואה, פחות מה עבר עליהם פה.
מאוד חשוב להם לספר את הסיפור המתמשך. הסיפור שלהם שלא נפסק, וברגע הרבה מהם, ברגע שהגיעו ארצה, לא דיברו על השואה. שנים על שנים. האם זה אשמתנו כחברה, שלא מתנה להם מקום, האם הם רצו לפקוח, על זה יש מחקרים שונים.
אז מה, את פותחת את ליבם? את פותחת את צור מחשבתם?
מה שמעניין, שבזקנתם הם רוצים לדבר, הם רוצים בשעה שהם היו יותר צעירים, ונולדו להם ילדים פה בארץ, לא רצו לספר להם, רבים לא רצו לספר, היו שסיפרו, אבל עכשיו הם רוצים שידעו, שזה לא never again, והם חושבים שעל ידי התיעוד שלהם, הם, יש להם מסר שאסור שדבר כזה יקרה בשני.
אז איך, איך מתבצע התיעוד עצמו? תספרי לנו, את
באה לבד, את באה עם צלם. אני, לא, אני באה עם צלם, אני באה עם צלם, אני פשוט, אני, דבר ראשון, אנחנו קודם מתבדעים אחד לשני או לשנייה, ואחר כך מדברים קצת, ואחר כך יושבים, והצלם, לצלם יש חשיבות עצומה, והם אוהבים גם להיות בפוקוס של המצלמה. ובאמת יש לצלמים שאני עבדתי, הרבה מאוד רגישות.
ואת באה עם רשימת שאלות מוכנה מראש?
הרשימת שאלות שלי נשכחת ברגע שאני פוגש את האדם. ואחרי כל כך הרבה שנים, אני הרבה, כל כך הרבה שנים אני יודעת בדיוק מה לשאול אותם. זה משהו אינטואיטיבי, זה משהו שזה כבר חלק מה-DNA שלי. אם תשאל אותי מי אני ומה הזהות שלי, אני גם אגיד לך, אני אישה, אני אימא, אבל אני גם מראיינת ואוהבת.
עד לאיזה עמקות נפש את נכנסת לשיחות איתם?
לפעמים, אני אספר לך, אני לא יודעת, לפעמים באמת הם מספרים דברים והם מבקשים שאת החלק הזה או שלא נקליט או שנקליט וזה יהיה חסוי. אנשים לפעמים מספרים, אפילו למשל עכשיו הם מספרים יותר ויותר, איך שהם נוצלו מינית על ידי גרמנים, על ידי הגרמנים. ועלי למשל זה קשה מאוד שאתה שומע על ילדים שנוצלו מינית. והיו שניים כאלה שלצערי הם הפכו אחר כך, לא לצערי, אולי זה אסור להגיד דבר כזה, אבל הצער שלי זה הסבד שלהם, ואחר כך הם באמת, הם לא היו מסוגלים לבנות משפחה.
את הצלחת גם להגיע לתאומי מנגלה אולי?
אני הצלחתי להגיע לאחת מהן שקראו לה אלישבע, היא גרה בחיפה, אבל כאן הייתה בעיה ובעיה בכלל עם לפרסם עדות כזו. אני חושבת שבסוף הוחלט לא לפרסם את העדות, כי אתה לא תאמין ולא יאמינו הצופים. אלישבע הזאת הייתה אמין עם משפחה של תיאטרון של תאומים בהונגריה, בבודפסט, או בעיר אחרת, אולי אני לא אומרת בדיוק את שם העיר כרגע, זה היה לפני שנים רבות, ואייכמן לא רק שהציל אותה, הוא הציל עוד רבות מבני משפחתה.
מדוע אייכמן הציל אותה? מה היה לאייכמן אינטרס להציל אותה?
הוא אהב את הילדה הזאת, והוא היה תמיד מביא לה צעצועים, הוא היה מביא לה עוגיות.
בת כמה היא הייתה הילדה?
הייתה ילדה אולי, אז היא הייתה בת 8-9.
אדולף אייכמן היה בקשר עם אחד מהתאומות?
לא, אדולף אייכמן, אני עכשיו טועה, זה מנגלה.
המנגלה, כן, זה עושה, הבנתי.
סליחה, סליחה, אני כל כך,
תרגעי, זה בסדר.
בגלל שאייכמן היה גם בהונגריה, אל תשכח, אדם באיזה, מנגלה. דוקטור, כביכול דוקטור, כביכול, אני לא רוצה לקרוא לו דוקטור מנגלה, אבל הוא היה דוקטור. והיא הייתה שהוא, שאמרו והכריזו שהוא כבר לא בחיים וזה, אז היא פשוט, היא אמרה, התאבלתי. ואת הרעיון הזה, כנראה הוא נגנז, אני לא מצאתי אותו יותר. למרות שזה הרעיון של 6-7 שעות.
וכמה רעיונות עשית עד כה בכלל ב-40 שנות חייך?
אלפים, אלפים, הרבה מאוד, אלפים. אני לא רוצה להגיד את המספר המדויק, שמה אתאה, אבל שנים רבות אני מתעדת ניצולי שואה, וגם עכשיו ביקשו ממני ממשרד המדע, המדע והתרבות האוסטרי, לראיין להם ניצולי שואה מבינה. ובאמת ראיינתי לאחרונה, ארבעה ניצולי שואה מבינה, ששניים מהם הגיעו, אחד ל-105, אחד ל-103.
איך את מבינה את זה? רק אומר, איך את מבינה שהם מגיעים לגיל כה מופלג, למרות כל מה שהם עשו? אני לא מבין את זה בכלל.
א', היו כאלה שלא הגיעו. ב', כנראה היה להם גם חוזק נפשי וגם חוזק פיזי. והם, שאלתי אחד מהם, תגיד לי, מה סוד אריכות ימיך? כי אתה כל כך רהוט, הזיכרון שלך פנטסטי. אז הוא אמר לי, עשיתי את כל הדברים שאסור לעשות. לא עשיתי התעמלות, אכלתי המון בשר ותפוחי אדמה.
זה הביא להם אריכות ימים.
אתה רואה, אז הוא אומר, אי אפשר לדעת.
אז יש לי שאלה נוספת אליי.
אתה יודע מה זה בישרט? מה זה?
כן, אני חושב שאני יודע. זה גורל.
מזל. מזל. נועדתי לחיות.
יש לך במקרה עדות אחת מעניינת שאת יכולה לשתף אותנו ללא שם זיהוי?
כן. זה עדות שדווקא לא אני אספתי אותה, אבל היא כל כך ריגשה אותי. אותי ריגשה, זה לא סיפור של דווקא הסבל של מחנות, ולא סיפור של עינויים, זה סיפור של צוואה של אישה אוהבת שמבקשת מבעלה לפני מותה שיקיים את צוואתה, ואם תרצה אני אספר עליה.
בבקשה, בבקשה, זמננו מתחיל לרוץ, אבל בבקשה.
היא סיפרה על דודתה, שהייתה צעירה ומאוד מוכשרת. היא הייתה תלמידה מצטיינת בסלובקיה, אבל בחלק ההונגרי שנייה, והיא באמת הפכה ועשתה דוקטורט בכימיה תעשייתית. תחשוב אז.
ובכן מה הצוואה?
חכה, זה לא מספיק כבר להגיד על הצוואה, אני רוצה לספר עליה, כי אחרת זה לא יהיה מובן.
זמננו לאט לאט תם, ואני לא הייתי רוצה...
כן, אבל היא נחשבה, אני רק אספר מהר, היא נחשבה לרווקה שכנה, עד גיל 35 היא לא התחתנה, היא הכירה רופא עיניים, אבל והתחתנו, נישאו, מסע העושר הזה הסתיים מהר. הצבא הגרמני פלש להונגריה, כולל לאזור הזה של סלובקיה, שהשתייך גם להונגריה. השניים נכלאו, והועברו בטרנספורט לאושוויץ. ומשם הם מופרדים. הייתה צפיפות אוכלוסין בפיה, טרנספורטים שונים נשלחו למקומות שונים, עד שיחזירו את כולם לאושוויץ וימשיכו בתהליך ההשמדה. האישה הזאת הצטרפה עם 10,000 לפלשוב, לשם חניית ביניים, מה שהם קראו הגרמנים חניית ביניים.
בילה מני גרינברג, לא ניגש לצוואה עצמה כי זמננו תם, ואני מפחד שלא נצליח לשמוע את כולה.
אתה רוצה שנקרא את הצוואה או לא נקרא את הצוואה, כי אז לא יבינו, אני רק אספר שהם נפרדו, ואז היא מגיעה, קולים אותה בגסטאפו, בכלא של הגסטאפו, והיא עוזרת בפענוח מדעי בשביל ה-V2, הרקטות. ואז היא מרגישה שכוחה תש והיא הולכת למות, למרות שהכילו אותם, אנחנו לא מבין למה, ואז היא כותבת ואני מקריאה לך. בעלי היקר, אני מקריאה לך מילה במילה.
בעלי היקר,
לך, לנו, אתה מדבר איתי, אז אני מקריאה לך. ולכם, אני מודה לך על כל רגע משותף שהיה לנו. ברגע שהכרתי אותך, אני נולדתי מחדש. אבל שתקבל מכתב זה, לצערי אני יש דומעת שאני קורא את המכתב, שתקבל מכתב ותדע שהמזל לא יהיה לפנים, ולא שרדתי. אני לא יודעת אם אתה שרדת, אבל יש לי בקשה אליך, אחד, לא תמיד שמעת לתחינותיי ובקשותיי. ואני רק רוצה לבקש ממך דבר אחד, שתתחתן, זה חשוב לי שתתחתן, אבל אסור לך להביא ילדים יהודים לעולם. כי זה אומר סבל. והלא, אני מבקשת שתתחתן עם אישה לא יהודיה, אז שתתחתן איתה ותביא בת, תקרא לה על שמי. ובאמת, היא נותנת את המכתב הזה לחברתה, היא אמרה לחברה שלה, ברוני, אני חושבת שמה, חברת, אני הולכת למות. אבל אנא, חברי לעיר בסלובקיה, תמצאי, אולי הוא חזר, אולי הוא חזר, אולי הוא שרד, אולי הוא חזר.
קיבל את המכתב?
הוא קיבל את המכתב, ולא רק שהיא מוצאת אותו בעיר, היא מוצאת גם את האמא שלה, זאת אומרת, האמא שרדה ואחותה שרדה. עכשיו השאלה שלי היא, מה קרה אחר כך? זה היה סוף הצוואה שלה, אנחנו יודעים על הפגישה, אבל
הוא התחתן שוב, הוא התחתן עם לא יהודיה?
אנחנו לא יודעים. וזה, אני כל החיים מנסה לחשוב מה קרה. מה קרה? כל החיים וכל שנות שאני מתעדת, מה קרה? האם הוא שמע? ואני כאימא לבנות ולנכדים נפלאים, והשרשרת ממשיכה, אני מקווה שהוא לא שמע, ומצד שני אני מאוד אמביוולנטית לגבי המכתב הזה, וזה מכתב שמעסיק אותי הרבה מאוד זמן.
דינה מני גרינברג, לזמננו לצרי תם. תודה על הרעיון המעניין שלך. גם הפעם שוקי ואני בכינו ללא דמעות בעת שהקראת את המכתב המחריד. חיבוק חם מכולנו, והמשיכי במלאכת הקודש בו את עוסקת. נסי להעלות את עצמך מעל אותם מכתבים, ושוב, חיבוק חם מכולנו.
רק בקשה קטנה. כמי שיודע אולי על הסיפור הזה, יכתוב לכם ואתם תודיעו לי משהו, כי זה, אני מוכרחה לדעת מה קרה.
במידה וזה
לבטא.
יגיע אלינו משהו, אנחנו נמצא את הדרך להעביר לך. שוב פעם, תודה רבה לך, דינה מני גרינברג.
חשוב מאוד הסידור שלכם, ורדיו סול זה משהו נפלא.
תודה רבה.
שלום.
נשמע עכשיו מוזיקה, עצום עיניך ילדי, שיר שהוא שר באושוויץ ומושר חזרה אתה על ידי טובה בן צבי. שוב פעם, השיר הוא ביידיש, זה הייתה בעצם השפה המקובלת שדיבר בה באושוויץ.
צודי איגלך עוד קומן פייגלך ונקרייסן דו ארום צו קופנס פון דיין ביג דו ספקל אין דר הנד דוס הויס אין אש און ברנד מיר לוזן זיך מיין קינד זו Gott vermacht und umetum ist Nacht sie wacht auf uns mit Scheuder und mit Schreck wir stehen beide doch in schwerer Schock und wissen nicht wohin es wird der Weg Men hat uns nacket bleus, verjogt von unser Heus.
לאחר שעצמנו את עינינו, לא כילדים אלא כבוגרים, ואני לא מבין איך שיר כזה יכול להיות מושר באושוויץ, נעלה לשידור את פרופסור גדעון גרייף, היסטוריון של תקופת השואה, מומחה לתולדות מחנות הריכוז והשמדה הגרמנים נאצים. מחברו של ספר רב המחר, בכינו ללא דמעות, ששימש השראה לסרט זוכה האוסקר, בנו של שאול. יוצר הסרט התיעודי בכינו בלי דמעות בבימויו של איתי לב. כתב וערך 19 ספרים שתורגמו ל-14 שפות לרבות סינית. פרופסור גדעון גרייף, אתה איתנו?
כן, אני איתכם. תודה רבה על הכבוד.
שלום לך, גדעון גרייף.
תודה, שלום בית
היקר. יש לנו 15 דקות לשמוע ממך על חיי היום-יום במחנה השמדה אושוויץ. בוא נצא לדרך. תספר לנו בקצרה מאוד מי אתה ומדוע אתה מוכר בקרב היסטוריוני השואה כמר אושוויץ.
כן, אני עוסק כבר 50 שנה בחקר השואה, ובמרכז מחקריי וספריי ומאמריי ניצב הגדול שבמחנות הריכוז והשמדה אושוויץ בירקנאו, שהפך עם השנים סמל השואה. אמרת אושוויץ, אמרת השואה, למרות שאושוויץ היה רק אחד משישה מחנות השמדה. אם רוצים להבין את רשעותו של השלטון הגרמני הנאצי, את מהות הרשע הזה, אז אושוויץ נותן לך את כל הפתרונות, כי כל התופעות המרושעות, הברוטליות, האגרסיביות, הסדיסטיות היו שם. אין דבר שקרה ב-12 שנות השלטון הנציונל סוציאליסטי שלא תמצא באושוויץ, ולכן זה קר פורה לכל חוקר שמתעניין בשואה. ואני זוכר את ביקורי הראשון שם, זה היה בנובמבר 1985, ומיד אמרתי לעצמי, המקום הזה, את המקום הזה אני רוצה ללמוד, לחקור וגם ללמד, ואת זה אני עושה כבר הרבה מאוד.
וכך הפכת למר אושוויץ.
כך הפכתי למר אושוויץ.
אז תספר לנו בבקשה על חיי היום-יום במחנה. איך מחנה כזה מתנהל בחיי היום-יום? זה בכלל מעבר להבנה.
נכון. קודם כל המילה באמת חיי יום-יום, או רוטינה, או סדר יום, קצת צורמת. אתה צודק. אבל אושוויץ היה מקום מסודר. קשה לי אפילו להגות את המילה הזאת. אבל לפני כן, בני, רציתי לומר משפט אחד ששמעתי מפי ניצולת טרזיינשטט ואושוויץ, רות אליעז, שהייתה ידידה טובה שלי, והיא אמרה לי פעם, היא אמרה לי הרבה דברים שנחרטו בזיכרוני, אבל משפט אחד, אני ממש לא מסוגל לשכוח, היא אמרה, אתם שלא הייתם שם, אתם לא מסוגלים או לא תהיו מסוגלים לעולם לשחזר אפילו שנייה אחת ממה שעבר עלינו ב-24 שעות, ואני מקבל את זה.
כן.
הדמיון האנושי לא מספיק מפותח כדי להבין את מכונת הרשע הגרמנית, וצריך להדגיש שכל הרשע הזה, הרעבה, ההשפלה, חוסר הפרטיות, ההתעללות, המכות עד מוות, הקפאה בקור הנורא של מינוס 30 עד מוות, כל הרפרטואר הזה של התעללות ורצח,
המסדרים האינסופיים.
והמסדרים האינסופיים, זה לא היה איזה תופעת לוואי מקרית או שולית, זה היה בכוונה, זה היה בזדון, הגרמנים נהנו מזה, הם אהבו לגרום סבל ליהודים ולא רק ליהודים. אל נשכח ש-60 מיליון אנשים רפים מפשע שימו בחייהם בגלל פשעי הגרמנים. אנחנו מהבחינה הזאת במיעוט, 6 מיליון זה...
אבל רבים מהם בשדות הקרב ברוסיה.
נכון,
הרוב הגדול הוא בשדות הקרב.
אין ספק, אבל בגלל המשטר המרושע זה 60 מיליון איש עם
נכון.
חיים, כולל אזרחים גרמנים.
נחזור פרופסור גרייף לאווירת אושוויץ.
קודם כל אמרתי שהמחנה היה מסודר. מאיזו בחינה הוא היה מסודר? הייתה שם מזכירות, היו שם מזכירות, יצאו מכתבים, יצאו טלגרמות, אימייל עוד לא היה, אינטרנט גם לא, גם פקס לא, אבל בכל זאת זה מקום מסודר, גם עם סדר יום קבוע, כלומר, העבדים, היהודים ואחרים שעבדו שם, והיו אלה עבדים בסופו של דבר, ידעו שבשעה 12 עושים הפסקה של חצי שעה לאכול את המרק הדלוח הזה, אי אפשר לקרוא לזה ארוחה, אלא משהו בלתי מוגדר.
כמה אנשי סגל היו שם?
היו שם כמה מאות אנשי סגל, אבל הסגל העיקרי היה דווקא בשולי המחנה, למשל בעיר קטוביץ, שם הם הקימו חיל משמר, כדי אם מישהו מהסירים ימלט, הם יוכלו לדלוק אחריו ולצוד אותו כדי להחזיר אותו אחר כבוד
למחנה. וכמה אנשי סגל היו במקום?
צריך לזכור גם, אני משיב לשאלתך, שלא היה צורך בהרבה אנשי סגל, כי האסירים היו תשושים, מורעבים, הם לא היוו סכנה לשומרים שלהם, לבחמנים האלה. כלומר, גרמני אחד, אגב, במחנות היו רק אנשי אס-אס, אני תמיד נשאל איזה חיילים היו שם, לא היו שם חיילים, לא חיילים לא. הגרמנים הוורמאכט לחמו בחזית.
נכון.
במחנות למיניהם היו אנשי אס-אס או פולקסדויטש, כלומר גרמנים אתנים שעזרו להם, עבדים נרצעים שלהם, וכך שלא היה צורך ברבים מאוד. אנחנו מכירים את התמונות של דוד אולר שמראות את הכניסה של אלפי יהודים לתוך מתקני הרצח ושומרים עליהם שלושה גרמנים, אבל הם חמושים, אז אין צורך ביותר מזה.
ואני מבין, אם אני זוכר נכון, מפקד המחנה היה לו בית פרטי וניהל משפחה עם תרנגולות והכל במרחק, בסמיכות המקום.
במרחק מטרים ספורים מ...
איך אתה מבין את זה?
אני מבין את זה כך, שזה לא הפריע לו, לא, לא ולא לאשתו. הילדים של רודולף שיחקו כדורגל במרחק 10 מטרים מהערובה של קרמטוריום מספר אחת. כנראה שלא הפריע להם, אם זה כך. עובדה, הם, בכלל הגרמנים תפסו את, את, את החיים ואת המוות באופן שונה לגמרי. הם, בעוד שאנחנו, בני, מקדשים את החיים, הם קידשו את המוות. אתה זוכר את השורה המשמעותית, רק רגע אני אזכור, סליחה, אתה זוכר את השורה המשמעותית משירו של המשורר שהוריו עבדו בשואה, פאול צלן, יליד צ'רנוביץ, הוא כותב משפט נפלא, והוא כל כך נכון, המוות הוא רב אומן מגרמניה. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. כמה אמת יש במשפט הזה. הגרמנים פיתחו עשרות שיטות של רצח, כאילו ששיטה אחת לא מספקת. עשרות שיטות, לחנוק, להקות, לשרוף חיים, להחניק בגז קטלני.
אתה יכול לספר לנו מעט על הזונדרקומנדו הידוע באושוויץ? מה עסק וכמה מנה?
הזונדרקומנדו היה מורכב מאסירים יהודים, רק גברים, שנבחרו מ-15 ארצות שעליהן נשלחו יהודים לאושוויץ. קומנדו גברי של יהודים צעירים, בדרך כלל לא מאוד צעירים, אבל צעירים יחסית חסונים, בריאים, והם היו עבדי מפעלי הרצח. כלומר, הגרמנים מעסיקים אותם כעבדים בתוך מתקני הרצח כדי לבצע את העבודות הבזויות, השחורות והמשפילות ביותר. אני רק חייב להדגיש, בני, שהאסירים הללו, בניגוד למה שפעם חשבו, כבר לא חושבים, אני שמח, ויש לי חלק בהישג הזה, הם לא רצחו אף יהודי. אחד,
לא,
רק שלא. הגרמנים רצחו, צריך להדגיש את זה. הם היו עבדים.
נכון.
השומרים אמרו להם, תעשו כך.
להוציא תגויות מתאי הגזים לכיוון המצרפות.
או גזזו את שיער הנשים, או כן. עקרו את טבעות הנישואין. הם לא רצחו, רק הגרמנים רצחו.
כמה היו כאלה? כמה מנה
במהלך
זונדר
כל קומנדו? השנים שאושוויץ פעל, 5 שנים תמימות, היו בזונדר קומנדו כ-3,420 אנשי זונדר קומנדו. כשאני התחלתי את מחקריי בנושא, כשגיליתי את הנושא. במרץ אפריל 1986 עוד היו בחיים 31 מהם בכל העולם. ואני מאוד מאוד מרגיש, כן, סיפוק אפשר להשתמש.
יש עוד אחד או שניים
רק תרשה לי משפט אחד. אני מרגיש סיפוק שעלה בידי לראיין את כולם, לפחות את כל אלה שהכרתי, וגם לתעד אותם. מה שאלת?
יש עוד אחד או שניים בחיים?
לצערי לא, האחרון שבהם הלך לעולמו לפני שנתיים זהו דריו גבאי, יליד סלוניקי. אגב, היו הרבה יהודים סלוניקאים
וביוונים
בזונדרקומנדו. הם ברובם כן, לא כולם. אם אתה מסתכל למשל על יוסף זכר, הוא ממש חצי מנה כזה, קטן וצמוק, אבל ברובם כן.
ומה היה עיסוקם?
רק להזכיר שדריו גבאי הלך לעולמו לפני שנתיים, הוא היה האחרון שהיה בחיים בלוס אנג'לס, והישראלי האחרון מקרב אנשי הזונדרקומנדו, ידידי אליעזר אייזנשמיט, הלך לעולמו בדצמבר 2014.
ומה היה עיסוקה? מה היו אמורים?
הם ליוו את תהליך הרצח שכלל 6 תחנות מתחילתו עד סופו, ושוב, אני חייב להדגיש זאת 100 פעם ו-1,000 פעם. הם לא רצחו אף יהודי ואפילו לא רבע יהודי. הם ליוו את היהודים בתוך אולם המלתחה, כשהיהודים נדרשו לפשוט את בגדיהם. אחר כך הם חיכו עד שהגרמנים רוצחים את היהודים בתאי הגז. בהמשך הם הוציאו, פינו את הגופות מתוך תא הגז והעבירו אותן לאולם הכבשנים. לפני שהם שרפו את הגופות, הם חיפשו דברי ערך על הגופות, גזזו את צער אנשים, חיפשו טבעות נישואין, טבעות, עגילים, כל מה שיש לו ערך.
ואז מה עשו איתם?
ואז שרפו את גופות היהודים בכבשנים הגדולים או בבורות.
ולאחר השריפה מה עשו איתם?
ואחרי השריפה פיזרו את האפר במקרי מים.
בנהר בוק.
בנהר סואה או בוויסלה, שזורם קרוב מאוד.
קרוב מאוד לוויסלה, נכון.
כדי שלא יישאר זכר. כמו שאמר לי שאול חזן, משפט באמת שאי אפשר לשכוח אותו. בלילה כשאני מתעורר אני חושב על המשפט הזה. כך אמר לי שאול חזן, איש סלוניקי, אחד מניצולי הזונדר קומנדו שראיינתי, הוא אמר כך, בשעה 12 מגיעה רכבת 3,500 יהודים, אחרי 4 שעות, כאילו האדמה בלעה אותם. כאילו הם לא נולדו. כאילו מעולם לא הגיעו לאושוויץ. פשע מושלם, לא נשארת אפילו...
אני מתחיל לברוח לנו בין הידיים, ואני מבקש מאוד אם אתה תוכל לספר לנו על בריחתם של שלושת העצירים היהודים, ועל כן. ניסיון למרד באושוויץ.
למעשה מדובר על ארבעה יהודים, על שני ארבעה. צמדים, ורבה, וצלר, רוזין ומורדוביץ'. הם ברחו במרווח של חודש, תחילה ורבה וצלר ברחו באפריל 44, חודש לאחר מכן בסוף מאי, 27 במאי, ברחו מורדוביץ' ורוזין, והכוונה שלהם הייתה להזהיר את העולם ואת יהודי הונגריה, שהיו רק בתחילת השילוחים לאושוויץ, אל תבואו, ומלכודת מוות.
24 הונגריה בעצם נכבשה.
ב-19 במרץ הונגריה נכבשת, ורק כדי לשים את ידה על 800 אלף היהודים שחיו בה. זו הייתה קהילה יהודית האחרונה שעוד הייתה בחיים. שאלת על מרד הזונדר קומנדו, הוא פורץ ביום שבת השבעה באוקטובר 1944, מעשה נועז שראוי לחרט באותיות של זהב בספר הגבורה היהודי. אנשי הזונדר קומנדו מנסים להתגבר על שומריהם הגרמנים, כמובן שלא היה להם שום סיכוי. בכל זאת, שלושה גרמנים נהרגו, עשרות נפצעו, ואולי ההישג הגדול ביותר שבניין משפה ארבע נשרף, ומאז לא השתמשו בו, אבל המחיר היה כבד, 451, לפי גרסה אחרת, 452, מאנשי הזונדר קומנדו, נפלו בקרב באותו היום.
לשאלתי האחרונה, מתי לאחרונה ביקרת באושוויץ?
בגלל הקורונה כבר עברו שנתיים, ואני מקווה להיות שם בקרוב. יש למקום הזה איזה כוח משיכה להיסטוריון שעוסק בזה. ככל שתהיה שם, אתה מרגיש שאתה לא יודע מספיק, שלא ראית מספיק, שלא חקרת מספיק.
ואיך הם שומרים על המקום?
הם שומרים על המקום, בהחלט. אני מוכרח להגיד על הפולנים
בקצרה,
מילה טובה.
בקצרה.
בימים אלה זה לא כל כך קל, אבל אם לא מוזיאון אושוויץ, שהוקם כבר ב-1947, אם היינו מגיעים היום, לא היה שם שום דבר. הממשלה הפולנית באמצעות מוזיאון אושוויץ בירקנאו שומרת על המקום, מטפחת מלשון שומרת, משקמת, יש שם מחלקת שיקום מקצועית מאוד. הם באמת עושים, כי אושוויץ הוא מקום שחשוב גם לפולנים. אל נשכח שכ-200 אלף פולנים מצאו את מותם באותם תאי גז שבהם מצאו את מותם היהודים.
פרופסור גרייף היקר, זמננו חלף ועדיין לא סיפרת לנו, אלא קצה
לא
קצהו של הידע הנרחב שיש לך. תודה, תודה לך.
תודה שהערכת אותי.
כל טוב והרבה בריאות. המשך לכתוב ספרים ומאמרים לזיכרון השואה, וזכור, כמר אושוויץ, יש לך מטלה להנחיל לעולם, וזה לספר יותר ויותר על מה שקרה ועל מה שלא מובן.
תודה.
תודה, תודה לך.
תודה לך.
הרבה הרבה בריאות. תודה לך.
תודה, בני.
ואתה נעלה לשידור את שמעון גרינהויז. שיספר לנו את שהוא עצמו חווה על בשרו בשנות השואה במזרח פולין לפני המלחמה, והיום היא זה בלרוס עד הגיעו הארצה. מר שמעון גרינהויז, אתה איתנו?
אני איתכם.
יפה
נעים
לך.
נעים לשמוע את הקול שלך.
תודה הדדי. שמעון, יש לנו 15 דקות שתשתף אותנו בילדותך ובחמש שנות המלחמה האיומה והנוראה. בוא נצא לדרך. תספר לנו בקצרה איך נולדת ובאיזה שנה מתחיל הציפור האישי שלך.
אני נולדתי בפולין, היום זה בלרוס, ליישוב קוראים קרסנה, עליהם הדרך בין עיר הבירה של בלרוס מינסק לעיר הבירה של ליטא וילנה. ביישוב היו כמה אלפי תושבים, מחצית יהודים, עשירים מאוד.
כמה יהודים הייתם ביישוב?
מתוך 2,000 יהודים.
50%?
50%.
והם היו במצב כלכלי טוב?
מצב כלכלי טוב. רוב היהודים היו עשירים מאוד. הם התעשרו במלחמת העולם הראשונה, כאשר החזית בין רוסיה וגרמניה הייתה על ידינו, והם מכרו נשק ותחמושת ומזון לשני הצבאות.
אז באיזה שנה אנחנו נמצאים עכשיו? 1940 או 41?
אנחנו עכשיו נמצאים, עד 1939 היינו בפולין. ב-1939 הסכם ריבנטרופ מולוטוב.
נכון.
היינו בברית המועצות.
כן.
וב-1941 גרמניה הנאצית תוקפת את ברית המועצות.
נכון, מבצע ברברוצה.
היינו במשטר של הנאצית.
ומה קרה אז? מה קרה ב-41 בתחילת מבצע ברברוצה?
מה קרה ב-41? תוך יום אחד הנאצים כבר היו, תקפשו את היישוב שלנו. הצבא הרוסי, הגיבורים, נופלים בשבי מיליוני חיילים. לפעמים שואלים אותנו, איך זה בגטו לא התקוממתם? אנחנו נלחמנו, אבל היינו עם ילדים ועם תינוקות. זה קצת לא יפה לספר, אבל ביום הראשון שהגרמנים, שהצבא גרמניה נכנס ליישוב, היהודים העשירים התלבשו בבגדי חג עם הניבות, ואמרו, עכשיו יהיה לנו טוב.
אני לא מאמין לך.
אנחנו זוכרים את עם גרמני, עם תרבותי, התעשרנו מהם.
ריבונו של עולם.
כן.
הם התלבשו בגדי חג.
תוך יום אחד הכל השתנה. התחילו להופיע הוראות ליהודים, וכל הוראה כזאת מסיימת במשפט אחד, עם מילוי הוראה, עונש מוות. בחיים של יהודי לא היה כל ערך. היהודים היו מחוץ למחויבות אנושית. אני זוכר שקבוצת יהודים בתליטים הלכו לבית כנסת להתפלל. הנאצים עצרו אותם בכפפות משי לבנות עם אקדחים שלופים על הברכיים, היכו ואמרו, או, יופי, אתם הולכים להתפלל לאלוהים? תתפללו לאלוהים ותבקשו סליחה על הפשעים. שם היהודי פשע נגד העם הגרמני. איזה פשעים. ואז הוא רצח אחד מהיהודים. ואדם מהמוח של היהודי ניתז על המגפיים של הנאצים. ואז הוא רצח את כולם.
ומה קרה לכם באופן אישי? בואו מהכלל נעבור לפרט.
כן. באופן אישי, תוך כמה חודשים, העבירו אותנו לגטו. זה מזכיר לי בוודאי איך שקובבוים מכניסים את הבקר לתוך המכלאות.
והכן היה הגטו בעיר? היה בפינת העיר?
במרכז העיר.
וכמה אנשים הייתם בגטו?
כמה יהודים?
כן.
בהתחלה היינו 1,000, בסוף היינו 6,000, כאשר חיסלו את כל היישובים בסביבה.
כן, הביאו לשם.
הם היו זקוקים לידיים עובדות.
נכון, נכון.
עם מחלות, טיפוס מעיים.
ומה קרה לאביך, ואיפה אתה היית עם אמך באותו פרק זמן?
באחד מהסמים מחוץ לגטו שהיה פעם שייך ליהודים, התאכסנו סוסים גרמנים, סוסים גזעים. ואחד מהסוסים נפל לבור ושבר את הרגליים. מי השם היהודים? הם פרצו לגטו, הוציאו אותנו לכיכר, אבי אחז בידי, הצביעו על 5 אנשים, ביניהם על אבי, 5 צעדים קדימה, ורצחו את כולם, כולל את אבי. כנראה שאבי משך אותי ואני נפלתי על השלג, במינוס 30 מעלות, ואני חשבתי שאני מת.
זה היה חורף 41.
חורף 41, נכון. והוא נפל עליי, והדם שלו כיסה אותי, ושנאצים הסתלקו, העמיסו אותנו על הגלה, חשבו שאני גם מת, והובינו אותנו לקבורה. אבל מחום הגופות אני זזתי רגל, והקברן היהודי שם לב שאני עוד חי, והוא הוריד אותי מהגלה, ככה הודות לאבי, ולקברן הזה נשארתי בחיים.
ומה קרה לאביך?
הוא נרצח, נו.
הוא נרצח שם
צעדנו 5 צעדים קדימה.
ואז חזרת לבית אמך?
זה קשה לתאר את צורת החיים הזאת, את הפסיכולוגיה. הרי לא במקרה אומרים שמי שבגטו במחנה ריכוז נשאר שפוי, סימן שהוא השתגע. וזה שהשתגע, אולי הוא דווקא היה שפוי.
אז אתה חזרת לבית אמך ו...
כן.
ומה היא אמרה, מה היא שאלה, מה היא... איך התנהלתם עכשיו ללא האב?
היא עלתה כבר שבר כלי. ממש עלתה שבר כלי. והיה לי אח ואחות. ואנחנו עבדנו במחנה הצבאי, עם המון נשק. אחי ואחותי הצליחו לגנוב נשק, אקדחים. בסוף שבוע היינו מקבלים מנת מזון. כיכר לחם, עשוי מקמח מקוקל ועוד כל מיני דברים. נסורת עצים וכמה קילוגרמים של תפוח אדמה, כי היהודים זה הרי לא בני אדם.
ואיך התגלגלתם לאותו בור, אתה ואימך, למשך מספר ימים?
כן. ב-43 אנחנו חשנו שמתקרב בסוף, היה לנו מרכב גדול מאוד, בנינו קיר דמה, הרצפה הייתה מקרשים, והרוב הדברים שהנאצים עשו בעורמה. ביום שבערב צריך להיות ערב פורים, כשהגברים והצעירים ואלה שיכולים לעבוד הלכו לעבודה, אנחנו ראינו שעשרות ומאות חיילים שוטרים נאצים פורצים לגטו. הבנו שזה חיסול הגטו. אתה מבין איך אני יכול לחגוג ערב פורים. אני מורה. אנחנו נשארנו מתוך 6,000 יהודים, 20 יהודים.
20 יהודים מתוך 6,000?
20 יהודים. הקמנו מצבה.
אבל אתה יחד עם אמך.
אני ואימא, כן.
ומה קרה לאח ולאחות?
אחי ואחותי נשרפו חיים. וזהו.
אז כמה ימים ביליתם בבור, במקלט הבור?
בבור, אנחנו ישבנו, היה לנו קצת מזון ומים. סבתא שנייה שמה את הקרשים, שמה סמיכות, ואנחנו שמענו איך אנחנו פורצים לדירה. ורוצחים את סבתא שנייה. אנחנו בלילה ניסינו לצאת, אבל ראינו את המגפיים של הנאצים, אתה מפסיק לנשום, אתה מאבד את ההכרה. והייתה איתנו תינוקת, אמא, תינוקת עם כל צרמני מהשלום הזה, והם נעלמו המים, והיא התחילה לצרוך, ואנחנו פחדנו שיגלו אותנו. אז החליטו לרמות, נתנו לשתן לשתות, ואז התחילה לצרוך עוד יותר חזק. דרשו מאימא לחנוק את הילדה. אימא ניסתה וכנראה לא היו לה כוחות הפיזיים והנפשיים. ואז התנדבו שני הגברים היהודים וחנקו
את התינוקת.
חנקו את התינוקת. אנחנו פחדנו לבכות בקול רם. אחרי זה חצי שעה אנחנו שומעים את הקול שלה. קול חירשי, הם פגעו לה במיתרי הקול. היא גם ניצולת שואה. היא עברה מספר ניתוחים במיתרי הקול. גם ממכשיר וקושי שומעים אותה. ועל הצוואר יש לה סימנים של האצבעות של שני הגברים. ביום הרביעי, הנאצים אפשרו לאוכלוסייה המקומית להתחיל בביזה. ואנחנו שומעים מעלינו שכנים שלנו, מחפשים את הרכוש. בערב שני בריונים התחילו לדפוק ברצפה. ואמרו, חלל, גילינו את הרכוש היהודי. ואנחנו שומעים, אנחנו יושבים מתחת לקרשים האלה. אבל הם התחילו מכות, באו שני שוטרים, הם סיפרו לשוטרים את הסיפור, השוטרים אמרו, אוי ואבוי לכם, אל תעשו עכשיו, אנחנו נחד בבוקר נבוא, לא בתפקיד, נרים את הקרשים ונתחלק ברחוש. באותו לילה אנחנו יצאנו, כבר לא הייתה שמירה, ראינו להבה גדולה מאוד. הגטו היה על שפת נהר. סיפרו לנו אחר כך שעל שפת הנהר היה אסם ענקי. הנאצים הכניסו לשם את כל 6,000 היהודים, הביאו את היהודים מהעבודה ואמרו שצריכים לעשות דיזינפקציה וצרפו אותם חיים. כל המשפחה שלי הגרעינית וכל המשפחה המורחבת.
שמעון יקירי, זמננו מתחיל להתקצר ומעניין אותי לדעת מתי עלית לארץ ואיפה אתה גר כיום.
אני עליתי ב-1960.
ואתה הקמת משפחה, אני מקווה?
הקמתי משפחה, 4 ילדים.
איזה יופי. איזה יופי.
זה שובר לך את הלב. הרי אומרים שאין דבר יותר שלם מלב שבור.
ברור.
זה מסר עולם בלי אפשרות של חנינה.
ואתה בן כמה עד 120?
אני 93 מינוס. ואני מודע
93?
לכך 93 מינוס, ואני מודע לכך שזה לא המינוס היחידי שלי. אז צריכים להגיד הרי משהו חיובי.
שמעון, אני
92 פלוס.
אני צריך לומר לך, אנחנו פה כולנו באולפן מתרגשים ממך. וכולנו בוכים איתך ללא דמעות על מה שעברת. המשך להיות חיוני לחיים.
אני מורה, אני עובד בבית ספר.
עד היום?
עד היום.
אתה בן 93 ומורה בבית ספר.
5 ימים בשבוע, יום אחד חופשי זה היום הקשה.
אתה הוונדרמנש.
יכול להיות.
שמעון יקירי, כולנו בכינו איתך ללא דמעות. המשך להיות חיוני לחיים בבריאות טובה, יחד עם רעייתך, משפחתך וחבריך. יהיה שלום וחזק. חיבוקי אהבה מאולפן 3 ברדיו סול. תודה רבה לך, שמעון. תודה רבה.
אני מקבל את זה כפקודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
חברותיי וחבריי, הנושא הערב תם, אך לעולם לא נשלם. והוא כואב עד לבכי פנימי שאינו פוסק. לעולם לא אבין את מה שעבר במוחם הארור של הגרמנים הנאצים ימח שמם וזכרם. ולעולם לא נבין איך ניצולי השואה חיים כאילו חיים רגילים. הקימו משפחות עם ילדים שמחים והיו בין מקימי מדינת ישראל בשנותיה הראשונות. גילוי נאות, מאז ילדותי אני חש בתוכי כאילו נפשי היא נפש של קורבן שואה. שגר בלודג' ועבר למיידנק, ושם יחד עם כ-175 אלף יהודים שנחנקו בתאי הגזים. ומשם למשרפות והפכתי לאפר. נולדתי מחדש בישראל, שמח, אך למען האמת עם עננה מעיקה לעתים, ובעיקר באירועי השואה בארץ ובעולם. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי טכנאי השידור. הישארו עמנו לתוכנית המרתקת של חברי משה הראל, הנקראת 4x4 בשטח. בשבוע הבא, ביום רביעי, בין 5-6, אתחיל בסדרה חדשה שנקראת פלורליזם יהודי, ישראלי, דרוזי, ערבי וצ'רקסי. הצטרפו אליי, יהיה מעניין. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השנה. דרך הגוגל, ואתם בהזנה, פשוט וקל. שלום שלום, ויש שלום, ויש שלום. נסיים במוזיקה, למה זה מגיע לנו, של עידן רייכל עם ברי סחרוב, והמבין יבין. שלום לכם, ערב טוב.
בסירה אחת איבדנו לשמיים, כשטיפות ירדו חשבנו שזו ברכה, עכשיו זו שערה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה פעם? ושדה רחב פרסנו ידיים, ורוח סתם שתקנו מי